אנחנו בפסקה ממה בעמוד פה. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. מה זה אי אפשר בלא? כלומר, זה נשמע, אין מה לעשות. זאת אומרת, כמו שביין יש שמרים, והשמרים אי אפשר לשתות אותם. אבל ככה זה, יין בא עם שמרים. אז בתפיסה הראשונה זה נחשב כמצב, זה רע במיעוטו. אבל אנחנו נראה בהמשך הדברים שלא כך. הוא חושב שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כלומר, יין בלי שמרים מתקלקל, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים.
וואו.
אז זה אנחנו לא רק שזה שאי אפשר בלי רשעים, אנחנו חייבים שיהיו רשעים. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זאת אומרת שאנחנו חייבים שיהיו רשעים? הרשעים מוסיפים משהו. טוב, אם זה נכון, אז זה די מבאס, כי מה זה אומר? זה אומר שלעולם לא תתקן את העולם. אלא אם כן, הצדיקים יעשו את העבודה של הרשעים. אבל הצדיקים בינתיים אין להם נטייה להתעסק באותם כוחות שטובים שגנוזים אצל הרשעים, ולכן בינתיים מעדיפים שהרשעים יטפלו בזה. כן. למשל, מה? איזה כוחות? למשל, חייבים לבנות כביש. כביש, זה כדאי? זה מביא הרבה כסף ליזם, מפתח, מביא המון כסף בכלל. אבל בשביל לרצות לבנות כביש, צריך אהבת בצע. אנשים שלא כל כך אוהבים כסף, לא רודפים אחרי הכסף, גם לא רודפים כל כך אחרי בניית כבישים. אלא אם כן, ואני מכיר אנשים שבונים כבישים, מתוך אידיאל. יש אנשים אומרים, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. אנחנו נעשה לך סמלה של בטון, וכל כמה, יש ערך עצמי, קום בחור הצל וצל העבודה, איזה יופי. עבודה, עבודה, זה גיש גדוד העבודה, כן, של עדי גורדון. אבל בדרך כלל, מי שמוכן לעשות כל הדברים האלה, להשקיע כל כך הרבה, לצאת מבית המדרש, הרשעים הם דווקא מעוניינים. זה לא שזה עצמו רשע, זה דבר מצוין, אבל זה דורש כוחות. כן, אני אדפוק את ההוא, אני אקבל את המכרז, אני אשים מעטפות, אני אראה לו מה זה, אני אבנה לעצמי וילה גדולה פי שניים, שתי בריכות אולימפיות, משהו. ואני אסנבר את העיניים של כל החברים שלי מהתא. כן? טוב, בקיצור, זה הרבה יותר יעיל, זה עובד. זה כוחות של הרשעים. יש כוחות גסים אצל הרשעים, והם מסוגלים לעשות את העבודה. לעומת זה, אתה בא לבחורי ישיבה, רבותיי, יש מצווה גדולה, מצוות יישוב ארץ ישראל, צריך לבנות כביש. אה, באמת? בנו הקדוש ברוך הוא בחר כדי לבנות, כן, כן, בחר. טוב, אז מתי זה? זה מחר בבוקר. הולכים למקווה, מתפללים, מודים לקדוש ברוך הוא עם הלל שלם על זה שזכינו לבנות הכביש. אחרי זה באים, רב יוסף מכובד במכת תוריה ראשונה. זה משברה, וזה, וזה, לשם ייחוד. ואחר רב זונדל מכובד בזה, בשפיחת האספלט. טוב, בקיצור זה לוקח זמן, אבל בסוף אחרי יומיים יש 2 מטר כביש. ואז אומרים, טוב, אז צריך להמשיך. לא, עשינו השתדלות, תודה רבה, תודה רבה. אז עשינו השתדלות, אבל לא, צריך להשאיר משהו לקדוש ברוך הוא, זה גיא ולגמור את זה לבד, כן? ואז חוזרים לבית המדרש. לעומת זה, הרשעים אומרים, יאללה, נביא טרקטורים וזה, טר, בונים את זה תוך יומיים, כל אחד רוצה להראות שהוא מסוגל יותר מהר מהשני וכו'. ולכן אומר הרב, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. כלומר, בסופו של דבר, החיות שאתה תמצא אצל הבינונים ואצל הצדיקים, היא חיות מזוקקת יותר, כי היא יונקת מעוצמות חיים שנמצאות אצל הרשעים. כן.
שמרים מראש עכשיו הם לא טובים.
שמרים אי אפשר לשתות. ניסית לשתות שמרים?
לא. בעצם זה שאי אפשר לשתות, עשו איתם כלום. כן.
כן, נכון, זה טעם מגעיל, זה משהו נורא, כן? עכשיו, כשהשמרים מתמעטים, והיין עומד בלא שמריו, שמו אותו בבקבוקים והכל, וכן, מה אתה אומר? לבנות
כביש,
כמו שאמר
נתן, אני חושב, היה מדעתי, זה די פרווה, דוגמה די פרווה.
כן.
השאלה שלי, האם זה נכון יותר אולי לכיוון של דוגמה יותר קיצוני,
תאוות, יצרים.
צדיק שהולך
ולוקח את הכוחות האלה, שהוא
אחת הסיבות שלו,
כמו המדינה.
אז זה אולי
מה
שהשמרים שהם מחפשים, צדיק
שיקח את הכוחות האלה. לא, זה לא צדיק, כאן מדובר על הרשעים. פה מדובר על הרשעים.
כן, אבל הרב אמר שהצדיקים משאירים לרשעים.
כי הם לא רוצים, הם לא בסדר. כלומר, הצדיקים לא בסדר. כלומר, הצדיקים צריכים להתאמץ. לקבל את הכוחות מהרשעים, ואז כבר לא נצטרך את הרשעים. נכון? הוא. זה, כן.
אפשר להגיד שהרשעים מבטאים את הבסיס הטכני והמעשי לרשעים כמו
כוחות שלנו? אפשר להגיד את זה, כן? רשע יכין וצדיק ילבש. יש דבר כזה. אבל כאן הרב מתכוון לי קצת יותר מזה. כלומר, הכלים האלה הם לא רק כלים במובן של מה שזורקים אחר כך. אלא הכוונה ששם עוצמת החיים נמצאת. כן. לא, רשע זה מי שעושה את הרע. למה? זה מוגדר מאוד. יש טוב ויש רע, מי שעושה את הטוב הוא צדיק, מי שעושה את הרע הוא רשע, מה הבעיה? למה זה מעורפל? מה? לא הבנתי. מה מעורפל?
טוב ורע.
בסדר, אבל זה לא הנושא שלנו. כלומר, ההגדרה של מה הטוב ומה הרע היא נושא לדיון בפני עצמו. אנחנו עכשיו לא דנים על הגדרת הטוב והרע, אלא להגדרת רשעים וצדיקים. רשעים זה מי שעושה את הרע, צדיק זה מי שעושה את הטוב. זה שיש לך קושי בהגדרת הטוב והרע, זה נושא ללימוד בפני עצמו, מה אכפת לי? למה? מי שעושה את הרע הוא רשע, מה הגדרה, מה הבעיה בקושי? תסביר לי, לא, אני פשוט רוצה להבין. מי שעושה רע הוא רשע, מי שעושה טוב הוא צדיק, מה כזה מסובך? היו. לא, אני לא הבנתי אותך. טוב. כן, יהי רצון. גם אני רוצה לחשוב על זה. לא רק אתה. טוב. כשהשמרים מתמעטים, והיין עומד בלא שמריו. תגיד לו שאני לא נמצא. כן. כשהשמרים מתמעטים, והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. כן, יין נקי מדי, יש מה שנקרא טהרנות. לפעמים אנשים רוצים שהכל יהיה טהור. כשדבר הוא טהור מדי, הוא נחלש. זאת עובדה. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה. ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד. כלומר, עם ישראל הפך להיות העם הצדיק ביותר בעולם. עם של צדיקים. עד שיש סכנה. לקיום החיים של האומה, מחוסר תפיסת חיים מעובה האחוזה, בבהמיות ובאדמה ושקיעת החומרית. יש לנו דוגמה קצת דומה לזה, העם הטיבטי. העם הטיבטי, עם כולו רוחני. בא מאו צה טונג, הרג את כולם, כמעט, הרג הרבה. אמר הדלאי למה, לא מגיבים. לא מגיבים, ואומר הדלאי למה עד היום, לא האמנתי שברצינות מאו צה טונג מתכוון לעשות כזה רשע. עד שהפציצו את הארמון שלו והכריחו אותו, חטפו אותו הנזירים והעבירו אותו את הגבול. כן? זה נקרא מרוב רוחניות, אינך מסוגל להתמודד עם הרשעים שבעולם. ברור. אז להבדיל גם עם ישראל. עם ישראל היה במצב כזה, בתקופה שבה הרב קוק מדבר, של מיעוט רשעים כל כך גדול, שהנאצים יכלו לעשות בנו מה שהם רצו. כן? כלומר, הרב כותב את זה לפני השואה. אבל ההדגמה של מה שהוא אומר בא לידי ביטוי בתקופת השואה. כן? לא היה לנו כוח לעמוד. הקיום בגולה הוא קיום רסוק. וזה הקיום המדולדל, שהוא חידלון יותר מהוויה. כן, ביטוי קשה. היה אפשר לא להימשך איזה משך זמן, גם בחוסר שמרים כפי ההכרח, אבל לכל זמן הוא כבר קשה לכוח. אנחנו כבר נפלנו יותר מדי למטה. עכשיו, השאלה היא למה זה קרה? זה קרה בגלל שכשהיינו חזקים, היו לנו כאלה רשעים שהם החריבו את המדינה. כן, כלומר, הרשעים של ימי בית ראשון, שפיכות דמים, גילוי עריות עבודה זרה, והרשעים של ימי בית שני, כל המאבקים הסיקריקים וכל המלחמות אחים שהיו שם, והבריונים וזה, זה החריב את המדינה. אז ההשגחה העליונה סדרה שאנחנו ניכנס למצב כל כך מרוסק, שכבר יובדו מאיתנו הכוחות להרשיע. ובאמת, זה הצליח. הפכנו להיות עם חלשלוש וצדיק. כן. שלום כבוד הרב. נשאלתי. דברי הרב קוק מאוד מרחיקי לכת. מאיפה הוא לוקח את הרעיונות? עניתי שהרב ענה שכל דבריו מהזוהר. וגם אם יפרסם אותם, לא יוכלו להבין אותם. האם הסבר שלו נתפס על ידי הדור מחייב? קיצרתי. ברור שדבר שאתה לא יכול להבין, לא מחייב אותך. כי אין לדיין אלא מה שאין עברות. כך שאם לא זכית להבין את מה שהרב קוק אומר, ולא זכית להזדהות, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לחייב... וואי וואי וואי. מצטער. עבור מי שהכין את זה. כן, אבל ההשגחה העליונה סדרה. צריך להגיד וואי, לניסים שפה עשה סיפור. טוב. כלומר, מי שלא זכה להזדהות עם דבר הרב קוק, אני לא יכול לחייב אותו, תגיד, בגלל שהרב קוק היה אדם גדול, גדול הדור וכו', תקבל את דבריו. זה לא ככה עובד אצלנו. בסדר. כן, לא ככה זה עובד אצלנו. מה שאתה מבין, אתה יכול לעשות. מה שאתה מתנגד נפשית ודתית וכל נסיבות, אתה לא יכול לקבל. אז לא זכית לקבל שהרב קוק צודק. אני יכול לעשות. אגב, דבריו של הרב קוק כאן יש בהם הרבה מאוד היגיון. גם בלי המקורות בתורת הקבלה לדברים. כן? טוב, אז אם כן אומר הרב כאן, אבל לכל זמן הוא כבר כשל הכוח. והקיום העצמי, לא נורא, בסדר, לא, חבל על זה. והקיום העצמי תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי, אגב, הדברים האלה הם לא בקבלה, הם מפורשים בגמרא. בגמרא, במסכת סוטה ובמסכת סנהדרין. בעקבות משיחה, כלומר, לקראת סיום תקופת הגלות והתחלת הגאולה, חוצפה יסגה. תתרבה החוצפה בעולם. עם ישראל, עם של חוצפה, זה לא יכול להיות. הרי אי אפשר לקבל תורה בלי בושת פנים. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, אומרים חז"ל, זו הבושה. כי אי אפשר לקבל תורה אם יש חוצפה. ולכן, עם ישראל, שהוא עם של תורה, הוא יהיה גם עם חוצפה, זה הרשע היותר גדול שיכול להיות. אם כן, כבר כתוב בגמרא שיהיו רשעים הרבה מזמן הגאולה. ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח. וקיומו זה יוצר את שמריו. כלומר, כל פונקציה מייצרת את האיברים הנדרשים להופעתה. כיוון שצריך לראות, לכן יש עיניים. כיוון שצריך לשמוע, לכן יש אוזניים. כיוון שצריך להחזיק את המשקפיים, לכן יש אף. ועוד כמה דברים כאלה. אז וקיומו זה... יוצר את שמריו, נושאי הרשעה והחוצפה שלקוותה דמשיכה. אשר ירגז כל לב לזכרן. כמו כשאתה רואה איך החצופים מתנהגים ביחס לכל ענייני קודש, אפילו ענייני מוסר. אתה שואל את עצמך, מה זה עם ישראל? אומר הרב, אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. כלומר, זה הכרח כדי להחזיר את כוחות החיים שלנו. וסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית. כלומר, לא ביטולם, אבל בעצם מה שמבלבל זה שהרשעים מעורבים בעמדות המפתח של החברה. אז זה בעיה. אז צריך להצליל את החבית, ושהכוחות האלה ישקעו למטה. הנמכת הכוחות הרשעיות בתהום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המכאיב ומזעזע. אבל בהמשך יצירתם, שהינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחה מתעורר, הם מאחירים אותו. והלבבות רועשים למראה התסיסה. וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד. כלומר, כשאתה בינתיים רואה איך שהשמרים עובדים, קשה לך עם ההווה. אבל אתה שמח עם העתיד. כן, למראה העתיד, ההולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים. מי זה תמים דעים? הקדוש ברוך הוא. למה נקרא תמים דעים? כי הוא מחבר למטרה אחת דעות מנוגדות. תמים הוא מתמם, כלומר מחבר, בין הדעים, בין הדעות. מי ייתן טהור מתמה? לא אחד? ככה מסביר המדרש את הפסוק. כלומר, דבר טהור יוצא מתוך דבר תמה. לא דיברתי על עצמי. אלא על הדור בכללותו, האם הוא צריך לקבל את דבריו? ואם לא צריכים לקבל את דבריו, מה לנו נגד החרדים שרואים את הכל בתורה בלבד? תודה. הדור בכללו זכה כן לקבל את דברי הרב קוק, בגלל שהוא מבין שהדברים האלה הם דברי אמת, וגם הדור יותר ויותר לומד תורה, ויותר ויותר מבין את המקורות של הרב, ולאן כל זה הולך. הייתי אומר, דברי הרב הם תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. אם אתה מונותאיסט, אתה חייב לתת מקום לכל, כולל לרשע. אם הרשע לא משתתף בגאולה, אז הגאולה היא חלקית, היא רק לצדיקים. אבל אם אתה מונותאיסט, אתה מאמין שהשם נמצא בכל, אז אתה חייב להאמין במה שהרב קוק כותב כאן. אבל מי שקשה לו עם האמונה הזאת, אז הזה כבר אמרו חכמים שיש צדיקים שאינם מאמינים. כך כתוב במסכת סוטה, נכון? מה זה צדיקים שאינם מאמינים? אז הם צדיקים? כן, הם צדיקים. הם מאמינים בשולחן ערוך, אבל הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מנהל גם את ההיסטוריה ולא רק את השולחן ערוך, ולכן יש להם קושי. ולכן, מה שאתה שואל על מי שרואה את הכל בתורה בלבד, שחושב שהעולם של הקדוש ברוך הוא רק תורה, זה באיזשהו מקום גם כפירה באמונת הייחוד, שהשם הוא אלוהי הכל. טוב, כן, בבקשה. יפה מאוד. יכולת לצטט את המשפט, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה. אבל טרחת לצטט גם בתחילת המשפט, וזה ראוי בהחלט לשבח. שאמרת, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה. זה ביטוי של צער. האמירה הזאת היא מקוננת, משון קינה. כלומר, אנחנו מצטערים שמיום שחרב בית המקדש, מה שנשאר זה רק 400 של הלכה. יוצא לפי זה שהתחייה הלאומית זה לצאת מ-400 של הלכה. ולהשיב את רוח החיים לאומה. דברים פשוטים, מברורים. תודה שיערת על כך. כן. טוב. ובזאת רבותה, כן. איפה הגבול? האם אדם יכול לומר בבית הכיסא הכל אחדותי, הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם? בוודאי, אנחנו מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, נמצא גם בבית הכיסא. אסור ללמוד תורה שם, כי בעולם שלך יש הבדל בין טוב לרע. הרי לפי ההנחה שהכל אלוהי, אין הבחנה בין טוב לרע. אבל מבחינה מעשית אתה עושה הבחנה בין טוב לרע, נכון? אבל זה שאתה עושה הבחנה מעשית בין טוב לרע, האם בגלל זה אתה תפסיק להאמין שהשם נמצא גם ברע? מי שלא מאמין שהשם נמצא גם ברע, אז הוא כופר. למה לא עשו את זה לכתחילה? שאלה זו היא שאלה שכבר חזל שאלו. הרי נאמר, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. המדרש ממשיך ואומר, ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. המדרש הזה תמוע מאוד. איך המדרש מעלה על הדעת שמעשה, שאולי יש מקום להעדיף מעשה רשעים? התשובה היא, שהרי מי לומד את התורה? מי שרוצה לעשות רצון השם. ומאחר ואנחנו יודעים שהשם רוצה גם בצדיקים וגם ברשעים, אולי עד רבה יש מעלה לעשות את מעשה הרשעים כדי לגלות את אור השם שם. כי סברתו של שבתאי צבי, שם רשעים מרכב, שהוא באמת חשב את זה. הוא חשב שמאחר והקדוש הוא אחד, אסר גם לעשות את המעשה הרע. וההיגיון בדבר. ואז... הוא רוצה את השמרים, הוא רוצה לשתות שמרים.
הוא רוצה להקדים את הזמן
של... לא, איזה... לא, הוא רוצה לשתות שמרים. על זה אומר המדרש, וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר, שהתורה חידשה לנו, שבניגוד להיגיון הזה, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להיות בצד של הצדיקים ולא של הרשעים. להיות בגוד גייז ולא בבד גייז. והשאלה היא למה? כי ריבונו של עולם יש לו משחק שחמט גדול משלו, שבו הוא משחק גם בצד של הלבנים, גם של השחורים. אבל הוא אומר, אתם תהיו בלבנים. בסדר? אבל זה כן נכון בתחום של ההתבוננות וההבנה של מה שקורה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. כי זה חלק מהאופן שבו זה מתפקד. האופן שבו העולם, אני אגיד לך יותר מזה. היה מי שרצה לעבוד אלוהים על ידי בית הכיסא. איך קראו להם? בעל פאור, נכון? ועם ישראל נמשך לזה. מה קרה? עם ישראל, זה מה שיש לו להימשך אליו? אין משהו אחר, איזה עבודה זרה קצת יותר סימפטית? כן? אלא בגלל שעם ישראל שמע ממשה רבנו לפני כן, שמה ישראל השם אלינו השם אחד. אז הם האמינו את זה, האמינו בזה, בכל ליבם. אם השם אחד, אז צריך להוכיח את זה. ולכן נמצאת האלוהות גם שם. ולכן, מי יכול היה להתמודד עם בעל פאור? משה בעצמו. לכן כתוב שהוא נקבר מול בית פאור. כי רק אדם במדרגת משה, שהוא המקור למחשבה שבעל פאור יש איזה מקום, הוא זה שיכול להתנגד לזה. ברור? זה התורה. משה נתן תורה. והתורה אמרה שלא לערער דברי תורה בבית הכיסא. כי זה חלק מהאופן שבו העולם מתקדם. כלומר, כדי לקדם אותו אל מטרתו, צריך שהמכווני הטוב יתכוונו רק אל הטוב. יעשו רק את הטוב. מובן? זה האופן שבו העולם מתקדם. אם לא, אז יהיה עולם של טוב ורע, עם התגלות אלוהית, אבל ללא שום התקדמות. אבל זה הבחנה. כלומר, זה השאלה הגדולה של... לכן חשדו ברב קוק שהוא שבתאי. כן? אנחנו רואים בפרסומים הראשונים שהוא נגד הרב קוק במאה שערים באותם הימים, כשהוא כתב דברים כאלה, אמרו שהוא שבתאי. כי לא הבחינו בין צד האמונה לבין צד המעשה. לכן, למשל, כל יום אנחנו אומרים משפט מסוכן מאוד. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אנחנו אומרים את זה. עכשיו, כשאנחנו אומרים את זה, יש מנהג ישראל לחסות את העיניים. למה? כי זה סותר את המציאות. בגלוי, אתה רואה את השם רק בטוב ולא ברע. אבל אתה חייב מצד האמונה לדעת שהוא גם ברע. בסדר? על זה נאמר, יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. פסוק בישעיהו. נכון? נגד מי זה נאמר? נגד האמונה הפרסית, שהבדילה בין אל טוב לאל רע. בסדר? טוב. אפשר להמשיך? טוב. אז ראינו את פסקה ממה. כן. למעשה, ודאי שיש נפקא מינה, אבל יש נפקא מינה עצומה להתבוננות. כלומר, כשאתה מתבונן במציאות, אתה יודע איך לשפוט אותה. ומי ששופט נכון את המציאות, גם יודע איך לא לאבד תקווה, ואדרבה, לשמוח בתהליכים שלכאורה באופן גלוי נראים רעים, ושצריך להילחם בהם הלכה למעשה. כן. כן, אבל הרב קוק אף פעם לא עשה עבירה. לקרב זה לא עבירה, זה מצווה. כן, אבל מעבר לחינוכיות הזאת, שגם חרדים יכולים להסכים איתה. כן, צריך לקרב את הרחוקים, להיות סימפטי, נחמד כזה. למרות שיש כאלה שהתנגדו גם לזה. אבל באופן כללי זה דבר המקובל. מעבר לזה, אצל הרב קוק הייתה גם מחשבה הרבה יותר עמוקה. הוא רצה לקלוט משם את הניצוצות שנמצאים שם, דרך ההנהגה האלוהית שעשתה את עם ישראל חילוני. כן? כלומר, נגיד ככה, כשאני רואה תופעה כמו החילונות, תופסת מיליוני יהודים. אז יש לי כמה עמדות אפשריות. העמדה האחת היא לומר, מה זה משנה? תמיד היו עוברי עבירה, תמיד יהיו, היום יש יותר, פחות, פעם פחות, מה זה משנה? אפשרות שנייה, זה לומר, זה נורא והיום, בואו נתגונן, בואו נעשה חומות, כדי להגן לפחות על שירית הפליטה, לאלה שלא נהיים חילונים, אז לפחות נשמור אותם, נעשה חומות מנטליות מסביב לגטו שלנו, לפחות הנוער שלנו לא ילך לאיבוד. זה אפשרות השנייה. אפשרות שלישית, בואו נצא למלחמה. נעשה מלחמה נגד החילונות. מלחמה יכולה להיות בכמה אופנים, מלחמה רוחנית, מלחמה מעשית, הרבה מלחמות. והאופן החמישי הוא איך שהרב קוק עשה. הוא אומר, הוא שואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי בזה? מה זה בא לומר לי? יש פה מסר. וזה הרבה יותר רציני, כי ברגע שאתה מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, ממילא כבר אין צורך במלחמה. היא נעשית מעצמה. ממילא גם אין צורך בהגנה. לפי העיקרון שאיידה דתריד למפלט לבלה. נכון? מה, אתה רוצה להבין את הארמית? איידה דתריד למפלט לבלה. זה מושג בהלכות איסור ויתר. שמה שפולט לא בולע. מתוך שתרוד בלפלוט אינו בולע. בסדר? אחרי שהרב קוק הלך למסע המושבות המפורסם, שהוא נסע ליישובים של ההתיישבות החדשה בארץ ישראל. הוא לקח איתו כמה רבנים. שהעניין הוא שהוא לקח את הרבנים כדי להסביר להם, תראו, יש בעיות של תורמות ומעשרות שלא מעשרים כמו שצריך, וצריך לשים מזוזה בפתח של בית הכנסת, וצריך לדאוג לצניעות, וצריך לדאוג לחינוך, וכו' וכו' וכו'. אז רבנים באו איתו. הגיע הרב קוק אל המושבות, אמר, אנחנו באנו ללמוד מכם. עכשיו, השאלה היא האם הרב קוק סתם זייף, או שהייתה לו כוונה אמיתית. אני חושב שהייתה לו כוונה אמיתית. הוא רצה ללמוד מהם. כן? טוב. הרב זוננפלד לא נהיה הפך מהרב קוק, הוא היה תמיד הפוך מהרב קוק. זאת אומרת, הוא תמיד היה בעמדה קלאסית של הרבנים הקלאסיים, שאמרו, יש טוב ויש רע, בוא נחזק את הטוב, נלחם ברע, נקודה. בסדר, היה כואב לו על כל נשמות ישראל היקרות, ברור. טוב, פרק ממבב. למה עכשיו פרק ממבב? כי סיימנו את פרק ממבב. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עם מעלה עלייה עליונית ביקורית. זה עיקרון מפורסם. על מה מדובר? יש שאלה, מה גדול ממה? האם האדם גדול מן המלאכים, או שמה המלאכים גדולים מן האדם? כן? הרמב״ם אמר, שהמלאכים גדולים מן האדם. רבנו סעדיה גאון אמר שהאדם גדול מן המלאכים. לבריאות, רבי נחמן מברסלב אמר שהאדם בהתחלה נמוך מן המלאכים ועתיד להיות גדול מן המלאכים. מה אתה רוצה?
המלאכים עומדים עם שם השם, שם הוויה, חדש שלושה.
נכון. אז אתה הולך לפי ה... מקורות שאומרים שהאדם גדול מן המלאכים. בסדר. הרמב״ם הכיר את המקורות האלה או לא? ואף על פי כן אמר שהמלאכים גדולים מן האדם. בסדר. מה? הרמב״ם. כן. מה? טוב, יש מקום לדון. מצד מה גדול? כלומר, גדול. גדול במה? גדול מצד הבחירה החופשית, גדול מצד ההשכלה, יש כל מיני דברים. כן. אולי דווקא הבחירה החופשית זה גנות ולא מעלה, כי עצם האפשרות לעשות רע זה כבר גנות. גם אם אתה לא עושה רע. על כל פנים, הרב קוק כאן הולך בעקבות חכמי הקבלה, שנשמת האדם גדולה מן המלאכים, לעומת נפש האדם שהיא נמוכה מן המלאכים. כן? גם בנפש החיים יש כיוון כזה. כן?
הרב הסביר לנו פעם שהמלאכים זה גילוי רצון השם בעולם.
נכון.
מה שייך לך לדבר על האדם שהוא...
גם האדם הוא גילוי רצון השם בעולם. רק שהמלאכים זה מצד הטבע הקבוע, מצד ההכרח, והאדם מצד הרצון, מצד החופש. על כל פנים, נשמע, כן?
אם
נכון. כי הם בחרו להיות כאלה. לא, היינו לפני היותנו אנחנו, היינו חלק מן הרצון העליון. וחלק מן הרצון העליון התגבש ונהיה מלאך, וחלק מן הרצון העליון התגבש ונהיה נשמת האדם. כי הוא לא בחר בזה. כן. עכשיו, אבל זה נושא רחב מאוד, איפה הבחירה החופשית בשורש המציאות. כן? אבל יש דבר כזה. אבל בכל מקרה, נשמת האדם היא באה ממישור יותר עליון, יותר פנימי מהמלאכים, ולכן הקדוש ברוך הוא זרק את, את האדם דווקא במקום של הג'ורה, בלעז. כלומר, שהוא שם אותנו במקום נמוך מאוד, מתוך שכיוון שאנחנו בעלי עוצמה אדירה, יש לנו יכולת להעלות את הכל. נכון? אז אומר הרב כאן, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה העליונה המקורית, שזה רעיון שכולם מכירים. כן, הרב מניח שכשהוא כותב את זה, הוא כותב את זה לאנשים שמכירים את הספרות הדנה בזה. וכאן הוא הוסיף את החידוש. כן, כלומר, כמו כן, הקודש שבחול, שירד על ידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. שימו לב מה שהרב כאן אומר, כמו שהוא עושה הקבלה, נשמת האדם ירדה למטה כדי להעלות, גם הקודש שבחול, הוא יש לו מעלה אדירה, הוא מסוגל לרדת אל החול. לעומת הקודש שבקודש, שהוא קודש מצטנן, שזקוק להגנה. ולכן הקודש שבקודש, יש לו חולשה מסוימת. לעומת הקודש שבחול, שהוא קודש עצום. אבל הוא מסתתר. הקודש שבחול זה הנוכחות האלוהית, זה משהו שהיה מיל הקודש. הנוכחות האלוהית שבחול, בתוך החולין. למשל, השאלה היא ככה, אני אוכל תפוח. זה קדוש או לא לעשות את זה? אז יש כאלה שיגידו לך, זה קדוש כי ברכת. והתשובה היא שזה לא נכון. זה קדוש כי אני אוכל. מדוע? בגלל שעל ידי שאני אוכל תפוח, אני משתף חלק מן העולם הצומח בצלם אלוהים. עכשיו התפוח הפך להיות דברי תורה. לפני כן הוא סתם היה תפוח. עכשיו הוא דברי תורה. אשרי התפוח שהפך להיות שיעור באורות. תואר זה דוגמה, זה יכול להיות כל דבר אחר, כן? זה יכול להיות ביסלי ברביקיו למשל. אבל, כלומר, יש קודש בתוך החול. עכשיו, הקודש שבחול הוא גם נמצא בטבע. זה קרוב למושג של קדושה שבטבע, שדיברנו עליו מפסקאות קודמות. אבל פה הרב מדבר על קודש שבחול. מעניין, יש בדברי בעל הלשם, בעל הלשם היה מקובל גדול, הרב שלמה אליישוב, באחד מספריו, בספר הדעה, דרוש עולם התוהו, אז יש לו פרק ארוך מאוד, שבו הוא מביא הרבה מאוד הוכחות, שלא ייתכן, לפי הקבלה, לומר שיש קדושה בחול. למה הוא כתב את זה? כן, כנראה נגד הרב קוק, שהיה בכל זאת חבר שלו. הרב קוק היה חבר, אפילו למד אצלו, למד איתו, כולי. אבל הנקודה הזאת הפריעה לו. טוב, וכי הרב קוק לא הכיר את המקורות מהזוהר שהביא בעל הלשם, אז זה כבר צריך לתרץ. בתוך תורת הקבלה, זה, אנחנו לא עושים את זה עכשיו, אבל קודם כל תדעו שיש כאן דיון, כן? יש קדושה בחול, אבל זה קדושה בחול מסותרת. קודש הרגיל. קודש שבקודש. שבתחום הקודש, הכוונה. לא קודש קודשים, אלא קודש שבקודש. לעומת קודש שמאחד את החול, זה נקרא קודש קודשים, זה משהו אחר. בסדר? כן. נכון. אז זה, כלומר, הוא התכוון לומר שבהכרה שלנו שמה זה נמצא. שבהכרה שלנו אין לנו יכולת לגלות חול בקודש. קודש בחול, סליחה. כן, עכשיו, אבל צריך להבין, למה הוא כתב את זה? פעם התווכחתי על זה באינטרנט עם איזה אדם שהיו לו טענות נגד הרב קוק, אז הבאתי לו מספיק כמה מקורות מתורת הקבלה שהולכים דווקא בכיוון של הרב קוק. טוב, לא, איך תסביר את הזוהר? שאומר כמו על השם, לכאורה. טוב, כן. בדיוק, בדיוק. זה כל הוויכוח. אגב, היה ויכוח ידוע, סיפרתי לכם, זה כמה פעמים. הרב הלל צייטלין, שביקר בארץ. מכירים את הסיפור? לא? הרב הלל צייטלין. אתה מכיר את הסיפור, נראה. אז אני יכול לספר בכל זאת? בסדר. הרב הלל צייטלין היה יהודי שגדל במשפחה חסידית של חב"ד. ואחר כך נהיה דתל"ש. אחר כך חיזבט. והוא ביקר פה בארץ, כתב ספרים עמוקים מאוד. בסוף הוא חזר לפולין ונהרג בשואה. והוא מספר בספרו, ספרן של בינונים, על הביקור שלו בארץ. הוא אומר שהוא הגיע לרב זוננפלד ואמר לו, כבוד הרב, אני רואה איך הארץ נבנית, זה ממש נפלא. אמר לו הרב זוננפלד, אלה שעושים את זה הם חשודים על כל העבירות שבתורה, רשעים. אמנם הרב די יפו, הוא התכוון לרב קוק, למה קרא לו הרב די יפו? כדי לא לקרוא לו הרב די ירושלים. הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני אינו כן עימדי, אני חושד אותם בכל דבר איסור. אמר לו הרב צייטלין, כבוידו, אבל זה סתם קורה. אמר לו, לא, בוודאי שיש לקדוש ברוך הוא כוונות בזה. אלא שזה על פי הנסתר. וכשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, פוסקים הלכה כמו הנגלה. ואז יצא משם הרב צייטלין והלך לרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, אני מזועזע, מאז שהגעתי לארץ, אני רואה שכל הזמן חילולי שבתות, אוכלים נבלות וטרפות, חשודים על כל העבירות שבתורה, איך זה יכול להיות? הרב קוק אמר לו, תשתוק. הם בונים את המדינה, הם בונים את הארץ, הם מביאים את המשיח, איך אתה מדבר? אמר לו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, זה על פי הנסתר, וכשיש מחלוקת בין הנסתר לנגלה, פוסקים לפי הנגלה. אמר לו הרב קוק, נכון, חוץ מאשר בימות המשיח, שאז פוסקים לפי הנסתר. כן? כי אז המדרגה הנסתרת של הנפש בא לידי ביטוי גלוי. כן, טוב. אז הם רואים שכל המחלוקות הן לא מחלוקות מהותיות, אלא המחלוקות, הייתי אומר, טכניות כמעט. טוב, ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה אשר לא יהיה אור יקרות וכיפאון. והיה לעת ערב יהיה אור. פסוקים בזכריה, נכון? מה למדנו? ביום ההוא לא יהיה אור, יהיה קרות וקיפאון. על מה זה נאמר? על זה שבעולם הזה אנחנו לא אומרים שם הוויה, אלא במקום שם הוויה אומרים שם אדנות. כן, כלומר, ולעתיד לבוא, אנחנו נאמר שם הוויה. כלומר, מה שמסתתר יהיה גלוי. כי שם אדנות מורה על עולם החול. שם הוויה על הקודש. הקודש הזה מסתתר, אסור לאומרו. אבל יבוא יום שנאמר אותו. כלומר, לא יהיה אור יקרות. דברים שהם היום יקרים, כוונה נדירים, לא יהיו נדירים. וכיפאון, כוונה שהם יצופו. כפה בארמית זה צף. כלומר, וכיפאון, הכוונה שדברים שבמעמקים יעלו ויצופו. והיה לעת ערב יהיה אור. התחלת הפסוק, הנה יום בא לשם, לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה אור. כלומר, במשך כל היום יתווכחו, האם זה יום או זה לילה. אבל לקראת הסוף, לעת ערב, כולם יבינו שזה היה אור. לפני אורו של משיח שיגלה לבריאות. לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול. והכל ידברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקוצ'ה בריחו. מה המקור? זוהר. איך אתם יודעים? כי זה כתוב. זאת אומרת, כן. לא.
אורו
של משיח עוד לפני בריאת העולם. כמונה התגלות אורו של משיח. מה זה אורו? המגמה המשיחית. המגמה המשיחית היא הולכת ומתעוררת. נכון? רגע. לפני אורו של משיח שיגלה. לא האור יגלה. בסדר? עכשיו, מה זה לישנה דאיניש ולא בלישנה דקודשה בריחו? יש התכתבות, יש פה שאלה. החושך רשעים. העולם מושתת על רשע? החושך קדם לאור. יש בזה משהו, רק שאסור להגיד את זה. אבל זה נכון. זאת אומרת, נגיד ככה, אל תגיד רשע, תגיד ריק. כן? הרי העולם נברא לפי היהדות יש מעין. אז העין זה ריק. אם יש צורך באיזושהי ריקות, קודמת ליש. שלום הרב, אם אנחנו יודעים שצריך לעשות את הטוב, מבייר אלוהים את האור כי טוב, איך ניתן להבין שדרך ארץ קדמה לתורה? תודה. אני לא מבין. דרך ארץ קדמה לתורה, זה נכון. נשמע, סליחה שאני לא מבין את השאלות שלך עד הסוף, דיאגו היקר. איך אנחנו יודעים שדרך ארץ קדמה? זה המציאות. דרך ארץ קדמה לתורה. אף אחד לא שאל אותך. דרך ארץ עשתה את דרכה עוד לפני התורה. נשמת האדם היא רצון. דרך ארץ זה מצוין. רק שהגיע הזמן של התורה ואז נתגלה אמונת הייחוד, אז עלתה השאלה אולי כדאי לעשות את הרע. בוודאי. נשמת, ההתלבטות באה רק כשיש תורה. כשיש תורה אתה מתלבט האם הטוב או הרע. נשמת האדם היא רצון אלוהי. המלאך הוא רצון אלוהי. הוא רצונו ורצונו הוא. למה האדם גדול מהמלאך? שניהם רצון אלוהי, שהוא הוא אלוהים. וואו, שאלות עמוקות. נאמר ככה, הוא רצונו ורצונו הוא, זו דעת הרמב״ם. אבל זאת לא דעת המהר"ל. דרך חיים פרק חמישי, יענה שם כבודו, במשנה של עשרה דברים נבראו בין השמשות. ואז מתוך כך נוכל להבין שיש מדרגות בתוך הרצון. גם באורות הקודש, הרב מדבר על זה, שיש צד של גילוי עליון ברצון, צד של גילוי עליון בהכרח. יש צד כזה, צד כזה. אז מה זה לישנה דאיניש ולא בלישנה דקודשה בריחו? יש יש התכתבות בין הרב צבי יהודה קוק לבין אחד מרבני הונגריה, מישהו ממשפחת החתם סופר, הרב משהו אברהם דוד משה משהו כזה סופר, יש איזה שם מורכב, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. וההתכתבות הזאת נעשתה עוד בחייו של הרב קוק, וכנראה אותו רב מהונגריה היה מיודד אישית עם הרב צבי יהודה, כנראה שהם נפגשו, ואז הוא החליט לשלוח לרב צבי יהודה רשימה של טענות נגד הרב קוק. הוא אמר, יש לרבני הונגריה הרבה טענות נגד אבא שלך, הייתי רוצה שתענה. ואז הוא מביא שם כל מיני טענות, אחת מהן היא, מדוע אביך מדבר כל הזמן בסגנון נאציונלי ולא בסגנון תוהק. נאציונלי, כלומר נון א' צדיק י' א' נון א' למד למד עין, הכוונה לאומי. נאציונלי, לאומי, national, כן? ולא בסגנון תוהק, תורתנו הקדושה. הרי צריך לדבר בסגנון רבנים, אנשים צדיקים כמו אבא שלך. האולים שידברו בסגנון תורני, מה זה הסגנון הלאומי הזה? עונה לו הרב צבי יהודה קוק, זה מדיני תוכחה, זו הלכה מפורשת. שכשאתה נותן תוכחה למישהו, צריך לדבר בשפה שהוא מבין, ולא בשפה שהוא לא מבין. כיוון שהדור מבין את השפה הזאת, זה השפה שעל פי דין תורה אנחנו חייבים להשתמש בה. עד כאן התירוץ הפורמלי של הרב צבי יהודה כדי לספק את התביעה הרבנית. אבל לפי הזוהר זה יותר עמוק. זה לא במקרה בה, שמדברים בלישנה דאינשה, ולא בלשנה דקודשא בריך הוא. כלומר, לא רוצים להזכיר שם שמיים. למה? כדי לגלות את הקדושה שבחול. אסך שזה ירד עד החול, ומתוך החול יגלה הקודש. ועל זה נאמר, גם לשוני, כל היום תהגה צדקתך, כי בושו, כי חפרו, מבקשי רעתי. יש ברמב"ן על התורה, לא, לפני הרמב"ן, בפרשת וילך, נאמר שבאחרית הימים יהיו הרבה צרות, ומצא אותו רעות רבות וצרות, את העם הזה, ואמר ביום ההוא, אלו, על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. כלומר, יבוא יום שאחרי כל הצרות, עם ישראל יתעורר לתשובה. מה הפסוק מיד אחר כך? ואנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פניי לאלוהים אחרים. אז צריך להיות. עם ישראל עושה תשובה, ופתאום יש כל מיני צרות נוספות, אסתר פנים. מסביר הרמב"ן שיהיה דור שיעשה תשובה בלי וידוי. ואז יהיה אסתר פנים כדי שיוסיפו וידוי לתשובה. זה נראה, מה זה תירוץ עלוב לכאורה, נכון? מה, למה שדור יעשה, זה דור שלם, עושים תשובה. אז אחד מלכות תשובה זה וידוי. מה זה לעשות תשובה בלי וידוי? צריך להבין מה זה הוידוי. הוידוי אומר הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב... לא, לא, זה לא מה שכתוב. חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה וכו'. מה זה להתוודות לפני האל? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע אם חטאתי או לא? צריך לספר לו. בוא נתה השאלה שלי. התשובה היא פשוטה. החטא, עיקר הנזק של החטא, זה שהוא מרחיק אותי מלעמוד לפני השם. לכן חלק אינטגרלי של תיקון החטא זה לשוב לעמוד לפני השם. אז מה זה דור שעושה תשובה בלי וידוי? זה דור שרוצה לעשות תשובה, רק הוא לא רוצה להזכיר שם שמיים. מה זה לעשות תשובה בלי שם שמיים? זה לחזור לארץ. זה לעשות תשובה. ושבת עד השם אלוהיך, איפה שווים? שווים לארץ ישראל. אבל לא רוצים להזכיר שם שמיים. אז בא אסתר פנים, ואז מתגלה הוידוי. אז זה מה שנקרא לישנה דאינשה, ולא לישנה דקודשא בריך הוא. אז מה צריכים הצדיקים לעשות? הם צריכים לגרום לדור לעבור ללישנה דקודשא בריך הוא. אבל בלי לדחות את הלקחים, את המסרים, שנתקבלו מלישנה דאינשה. מובן? ממזיין. איך הפסוק האחרון מתקשר לפסקה? גם לשוני, כן? מה זה לשוני? לישנה, כן? לישנה דאינשה או לישנה דקודשא בריך הוא. כלומר, כשלכאורה נראה שהלשון שלי לא הוגה צדקתך. בכל זאת, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך. אבל לא רואים את זה. כי בושו, כי חפרו, מבקשי רעתי. כלומר, יתביישו אלה שאמרו שאני לא אומר את צדקתך. כן, זה כמו שמצאנו, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, ברוך השם, לעולם. זאת אומרת, יש כאלה שמחרפים את עקבות משיחה. אומרים, מה, זה גאולה? זה כלום, שום דבר. או, אז אחד אומר, לא, בסוף יתברר, כי חפרו, כי בושו, כי חפרו, מבקשי רעתי. בסדר? בסדר? טוב. כבוד הרב, אז לדעת הרמב״ם, אני כן חלק אלוהי, במערל פרק חמישי? תשובה. א', מערל זה באמת בפרק חמישי, במשנה של עשרה דברים שנברו בין השמשות. לפי הרמב״ם, אתה לא חלק אלוהי, כי הגדרה של המלאך, והגדרה של האדם איננה היותו רצון ברמב״ם. אלא ברמב״ם ההגדרה של המלאך וגם של האדם זה היותך משכיל. וזה משהו אחר. ולכן יש לך משימה של התאחדות השכל שלך עם השכל העליון, ואז אתה מתאחד עם המושכל, דהיינו תפיסת האלוהות שלך. אבל לא בנקודת מוצא. לעומת זה, אצל חכמי הקבלה, גם האדם וגם המלאך מוגדר בתור רצון באופן מהותי. הבנת, דרור היקר? טוב. חס וחליל, אל תגיד שהרמב״ם כמו הפילוסוף. מדבר בסגנון של... כן, הרמב״ם הוא היה רב. כן? זה מה שרבי יהודה הלוי אמר, שאם היה הפילוסוף, כלומר אריסטו, בן לאומה שבה מסורות בדוקות עוברות כאמת ידועה, לא היה מטריח את עצמו לומר שהעולם קדמון. ובמילים אחרות, אם אריסטו היה יהודי, הוא היה הרמב״ם. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את זה? הרים את הכפפה והוריד לעולם את נשמת הרמב״ם. זה עבד דקה, הצליח. טוב, עד כאן להיום. שלום.